מבחינה תורנית, ואנחנו נתחיל כאן לצורך העניין בביאור של מושג שהוא מאוד נפוץ במציאות שלנו, הוא לא כל כך מובן מצד האמת, וזה מושג הדמוקרטיה. יש מדברים הרבה על הדמוקרטיה ועל החשיבות של הדמוקרטיה. יש כאן שאלה, קודם כל, מבחינה תורנית, מיד נשאלת שאלה. הרי לכאורה, מבחינה תורנית, בכלל לא מצאנו דמוקרטיה. מצאנו מלכות, מצאנו כהנים, נביאים, סנהדרין, יש הרבה מאוד מנהיגים, חלק מתמנים בצורה מפורשת בדבר השם. מלך המלכות עוברת בירושה, חלק אנחנו לא יודעים בדיוק איך מתמנים, נשיא הסנהדרין מן הסתם מתמנה על ידי הסכמה של חברי הסנהדרין, לפי היכולת שלו, אבל בכל, לא מצאנו בתורה דמוקרטיה, שאנשים, העם בכללותו יצביע ומתוך זה יבחרו מוסדות שלטון, בתוך המוסדות עושים הצבעה על חוקים. לא לפי התורה. מה פתאום אנחנו כאן משתפים פעולה עם דבר כזה שנקרא דמוקרטיה? צריך לדעת באופן יסודי שהתורה לא קובעת סגנון שלטוני אחד. יש דבר אידיאלי. שום תשים עליך המלך, אחד מעיקרי אמונה לדעת שיקום מלך המשיח, שהוא יהיה מלך מבית דוד דווקא, ואנחנו נגיע לשיא שלנו בתור עם ישראל, שיהיה לנו מלך. מלך זה לא דמוקרטי, נכון. אבל אין זה פוסל בכלל אפשרות של שלטון בסגנונות אחרים, בדורות אחרים. וכך היה בהרבה תקופות בעם ישראל. היו בקהילות בחוץ לארץ כל מיני סוגים של ניהול של הקהילה. איך בוחרים את ראשי הקהילה? היו סגנונות שונים. האמת היא שגם בדמוקרטיה יש סגנונות שונים. יש דמוקרטיה שכמו במדינת ישראל, יש ראש ממשלה שהוא צריך לפעול על פי קואליציה, או בכלל צריך להקריב ראש הממשלה, היו לנו עכשיו שני תקופות של ניסיונות במדינה. יש ראש ממשלה שנבחר בבחירות ישירות, ויש ראש ממשלה שהוא תוצאה של הבחירות לכנסת. אבל יש עוד סוגים של דמוקרטיה. דמוקרטיה באמריקה, מה שנקרא ארצות הברית, בנויה בצורה אחרת. שם יש בחירות לבית נבחרים, יש שני בתי נבחרים, שיש ביניהם כל מיני יחסים. ויש נשיא, שהוא בכלל מעל לבתי הנבחרים, הוא נבחר באופן עצמאי. אבל בתי הנבחרים יכולים לחסום את הנשיא בכל מיני דברים. ייצור כל מיני מערכות שונות בדמוקרטיה. אין מציאות דמוקרטית אחת. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו באים ופוגשים דבר כזה? המציאו במדינת ישראל דמוקרטיה מסוימת, מסוג מסוים, באופי מסוים, איך אנחנו מתייחסים לזה מבחינה תורנית? אז קודם כל, יש כלל יסודי שאומרים חז"ל. וחז"ל אומרים את הכלל הזה כבר לגבי מציאות של חוץ לארץ, שעם ישראל נמצא תחת שלטון של גויים, אומרים חז"ל, הווי מתפלל לשלומה של מלכות. זאת אומרת, אתה צריך לרצות, לא רק להיכנע. כן? תגיד, טוב, זה החוק, אין לי מה לעשות. אני אחרת יכניס אותי לבית סוהר. אלא, אתה צריך לרצות, להתפלל בראש הדבר שאתה פונה כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמך, ומבקש, ריבונו של עולם, שיהיה שלום למלכות, לשלטון. למה אתה מעוניין בדבר כזה? הרי כמעט אין שלטון שהוא באמת בסדר בכל התחומים. פה יש שחיתות, ופה יש טיפשות. לפעמים זה יותר גבוה. יכול להיות בן אדם שהוא בן אדם ישר, לא מצאו נגדו שום דבר, שום בעיה של שחיתות, אבל הוא לא חכם. עושה טעויות כאלה ועושה טעויות כאלה, מפשל פה כמו שאומרים, מפשל שם, זה גבוה מאוד. קל וחומר, אם יש שחיתות. וקל וחומר, עוד יותר גבוה, שיש רשעות. אדם ישראל היה תחת שלטונות כאלה. במשך דורות, חלק גדול מעם ישראל היה תחת השלטון הרוסי. השלטון הרוסי, השכלה, לא רק את רוסיה של היום, אלא את פולין ואת ליטא ואוקראינה בכל מיני תקופות, מקומות ענקיים שהיו בהם מיליוני יהודים. אז מספרים על השלטון הרוסי, שפעם היה אחד השליטים הרוסיים שנפגש עם רב חשוב. הוא פונה לרב ואומר, תגיד לי, מה זה שמספרים שהיהודים תמיד, כשהם מגיעים לבית משפט, תמיד נותנים שוחד לשופט? ככה מתנהגים? אתם אמורים להיות אנשים ישרים וללכת על פי המוסר. אז אומר לו הרב, אני אסביר לך את העניין. הרי זה דבר ידוע, שכל שופט רוסי הוא אנטישמי. הוא שונא יהודים. אז מה נעשה? אנחנו נגיע למשפט, בטוח שהשופט נגדנו. לא בגלל שהחוק נגדנו. השופט יחפש כל צורה שהיא כדי שהיהודי יצא לא טוב. אז מה אפשר לעשות? אנחנו רוצים משפט אמיתי, אובייקטיבי, כמה שאפשר. זאת אומרת, אנחנו עושים דבר פשוט. אנחנו נותנים לשופט שוחד כדי לאזן אותו. הוא מצד אחד, הוא נמשך על ידי אנטישמיות. מצד שני, הוא ימשך על ידי השוחד. בסוף הוא יצא, לא תהיה לו ברירה, הוא ילך באמצע ויפסוק על פי החוק. אז כך אנחנו מקבלים משפט הוגן. לא, אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה מין הגשה זה להיות תחת שלטון כזה שצריך לתת שוחד כדי שהשופט יהיה אובייקטיבי.
יש שופטים שיקחו את הכסף וגם לא יהיו
אובייקטיבי. נכון, אבל זה באופן בסיסי שלטון של רשעות. היו שלטונות של רשעות, היו שלטונות מושחתים. האימפריה העות'מאנית ששלטה בארץ ישראל ובכל הסביבה להרבה יהודים במשך דורות, היה דבר ידוע. שופט פוסק לפי כל המעבר במחיר. טוב, שם זה לא אנטישמיות. שחיתות חד, חדה וחלקה, עד הסוף. אפילו שהרצל רצה להגיע לסולטן של טורקיה, הוא היה צריך להוציא שוחד ועוד שוחד ועוד שוחד. קודם שוחד בכלל להגיע לפקיד ממשלתי, ואחר כך שוחד להגיע לפקיד יותר גבוה, ואחר כך שוחד עוד יותר גדול כמובן, להגיע למי שמקורב לסולטן. כל שלב עוד במה של שוחד. כך זה פעל שם. אחרי כל זה, איך חזר יכולים להגיד לה ומתפלל לשלומה של מלכות? על איזה מלכות הם מדברים? פעם באלף שנה יש אולי איזה מלך קטנצ'יק באיזה מקום שהוא ישר? על זה הם דיברו? מה פתאום? אלא מסביר הרב קוק זצ"ל בספר אין היה. בזמן הרב קוק זה היה מאוד בולט. היו הרבה מאוד מהפכנים. הרבה מאוד אנשים צעירים, במיוחד ברוסיה, בין היהודים בכלל, שבאו ואמרו, אי אפשר, אי אפשר לסבול את השלטון הזה, אי אפשר לסבול את החברה הזאת בכלל, את כל המערכת הזאת. אנחנו חייבים לעשות מהפכה, להאמין את הדברים בצורה טובה ואמיתית וישרה. כותב הרב קוק, רבותיי, זהירות. אתם חבר'ה צעירים, נחמדים, עם כוונות טובות. אתם לא מבינים מה פירוש הדבר שלטון. להפיל את השלטון פירוש הדבר תוהו ובוהו. יש מצבים שאין ברירה, צריך לעשות מהפכות, נכון? אבל זה סכנה עצומה לכל הציבור. שלטון פירוש הדבר שאפילו אם השלטון מושחת, אבל יש איזשהו ניהול, יש איזושהי מסגרת, יש איזושהי מערכת שאני יכול לפנות אליה בשעת צרה, כן, לא, פחות או יותר. תפיל את השלטון הזה, אתה נשאר בלי כלום. אתה לא מסוגל להבין כמה דברים, כמה פרטים, כמה מערכות משנה, כמה קשרים, כמה עוצמה ומורכבות יש בשלטון הזה, שאם אתה מזיק לו, אתה מזיק הרבה יותר ממה שאתה מועיל. וכך באמת היה. אחרי שהרב קוק עזב את רוסיה, קמו ועשו שם מהפכה. לא מהפכה קומוניסטית. מי שלא מכיר את ההיסטוריה, יש דבר מאוד מעניין. מי שביטל את המלוכה ברוסיה, זה לא היה קומוניסטים. הקומוניסטים התפארו, אנחנו שחררנו את העם, זה לא היה נכון. הייתה קבוצה של אנשים דמוקרטיים, סוציאליסטיים, ליברליים, חבורה כזאת מגוונת, הם הפילו את השלטון. הם הקימו ממשלה חדשה. מה הייתה התוצאה? טוב ובור. קודם הם לא השתלטו, אחר כך הייתה מלחמת אזרחים, אחר כך היה שנים של מלחמות פנימיות ורעב ומגיפות, ופשוט אנשים סבלו בצורה נוראית במשך שנים. אחר כך, קם שלטון, כן, השלטון הקומוניסטי, שהכניס עוד מיליוני אנשים למחנות ריכוז ודיכא שם את כל החיים ברוסיה במשך שנים. שאלה גדולה, אם בסך הכל היה כדאי להפיל את השלטון המושחת ברוסיה, או לא היה כדאי להפיל את השלטון המושחת? הסדר שהיה במשך, ממתי זה הפילו את השלטון שם, לפני 90 שנה, הסבר שהיה שם ב-90 שנה האחרונות, לא פשוט, לא בטוח שהוא הצדיק את הפלה, שהוא לא הרבה יותר מהסבר שהיה תחת השלטון הישן, שבאמת היה מושחת. היה מושחת והיה רע והיה... לא היה לו שום תירוץ. אז זה קודם כל לימוד אחד. כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, דמוקרטיה היא צורת שלטון. התורה, כפי שאמרנו, מאפשרת צורות שלטון שונות. התורה מזהירה אותנו, אל תזלזל בשלטון. טוב, יש נקודות מסוימות, פרטים, אבל אל תזלזל בשלטון. אם השלטון חזק ואמין ומתפקד טוב, זה לתועלת כולם. זה טוב מבחינה תורנית, זה טוב מבחינה אנושית, זה מועיל לאנשים, זה מונע הרבה מאוד סבל, אל תזלזל בשלטון. זה קודם כל. דבר ראשון. זה דבר חשוב. כי הרבה פעמים אנחנו מגיעים לכל מיני נושאים חשובים מאוד. ואנחנו נוטים לבוא ולהגיד, אם השלטון לא איתנו, צריך להתעלם מהשלטון, לעשות את כל מה שצריך לעשות. היה פה לפני כשבועיים דבר היום ונורא בירושלים, מצעד שכל האנשים התנגדו אליו, גם רבנים, גם גויים להבדיל, יצאנו להפגין נגדו. אז מה עשה בן אדם? לא יודע אם הוא נורמלי או לא נורמלי. קם והלך ודקר שני אנשים שם במצעד. אלא אם זה מותר לך. קודם כל, בכלל בדיקה של השלטון, בן אדם חטא, עבר עבירה, עושה חילול השם, מותר לך אישית להעניש אותו? מי אומר? יש על זה הלכות. לא בכל מצב מותר לבן אדם לעשות מה שקוראים היום, לקחת את החוק בידיים, גם מבחינה הלכתית יש מושג כזה. שאלה היא, בלשון ההלכתית, מתי מותר לאדם לעשות דין לעצמו? גנבו ממני משהו. האם מותר לי ללכת להביץ לגנב מכות כדי שהוא יחזיר את החפץ? לא. אתה צריך ללכת לבית דין ולדבוע אותו. אבל אין לי עדים, אבל אני, רק אני ראיתי, אני לא אצליח. זאת בעיה. כי אם אתה תלך ותרביץ לו מכות, אפילו שאתה יודע שאתה צודק, ואתה יודע שהחפץ שלך, מחר הוא יביא חבר ויביץ לך מכות. אפילו אם אין לו חבר כזה, מישהו אחר ידע מזה, ומישהו אחר יבוא ויגיד, יופי, זה טען שהחפץ שלו, גם אני טען שהחפץ שלי. אבל הוא משקר. אנרכיה. אנרכיה, בדיוק. יש בעיה גדולה שאדם עושה דין לעצמו. אז זה קודם כל בסיס אחד שאנחנו מדברים על דמוקרטיה. לא משנה דמוקרטיה כזאת, דמוקרטיה אחרת, אפילו לא דמוקרטיה, כן, שלטון אבסולוטי מושחת. אבל אנחנו צריכים להיזהר ביחס לשלטון. צריך להיזהר לא לקלקל. עכשיו, זה לא אומר שאין עניין של מאבק ציבורי, ודאי שיש מאבק ציבורי. אפילו ברוסיה הקומוניסטית היה עניין של מאבק ציבורי. אבל צריך להיזהר איך עושים את הדברים, כדי שלא לקלקל יותר. כפי הדוגמה שהבאתי, כן, בא מישהו, כל הרבנים אמרו שהמצד הזה בירושלים הוא תועבה וחילול השם והיום ונורא. אז בא מישהו ואמר, הנה, אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי למנוע את המצד. הלך ודקר את האנשים. אין אפשרות להשתמש בכל פעולה שתהיה כדי לתקן מצב שלילי, וניכנס לזה יותר בהמשך. עיקרון שני בדמוקרטיה. עד עכשיו דיברנו על דמוקרטיה בעצם זה שהיא צורת שלטון, ושלטון הוא דבר חשוב. עכשיו בואו נדבר על דמוקרטיה עצמה לפי התורה. מה העיקרון של דמוקרטיה? דמוקרטיה פירוש הדבר שהנציגים של הציבור הם המחליטים. כמובן, אם יש לנו מלך צדיק, דוד המלך, בא שמואל על פי דבר השם וממנה אותו למלך, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. למה להסתכן, יבחרו מישהו טוב, לא יבחרו מישהו טוב, יהיה חכם, לא יהיה חכם, ניתן לקדוש ברוך הוא להחליט. נפלא. אם זה אפשרי, זה מעולה. זה אידיאל בעם ישראל. אבל מה קורה כשזה לא אפשרי? אין לנו היום נביא, אין לנו היום מלך מבית דוד, מה תעשו? תמנו איזה תלמיד חכם, קודם כל השאלה אם כולם יסכימו, ועוד רגע ניכנס לזה. חוץ מזה, מי אומר שהתלמיד חכם יודע להנהיג את המדינה? כל מיני כישונות שצריך. תלמידי חכמים גדולים מאוד, שאין להם את היכולת הארגונית לעשות משהו כמו ניהול מדינה. מה עושים במצב כזה? המציאו פטנט, הרע במיעוטו. מה זה נקרא הרע במיעוטו? אנחנו לא בטוחים שנצליח למצוא את האדם הכי כישוני, הכי מתאים להנהיג את המדינה. אז לפחות נסכם בינינו מה עושים. איך מסכמים בינינו? יש שיטה אחת שהייתה נהוגה, עדיין נהוגה קצת עד היום בקיבוצים. יש קיבוץ. כמה חברים יש בקיבוץ? 200? 500? 1,000? או 50? טוב. הקיבוץ צריך להחליט על איזושהי החלטה. מה עושים? איך משקיעים את הכסף? טוב. איך מחליטים החלטה? כל חברי הקיבוץ מתכנסים בחדר אוכל. בא מישהו שלמד את הנושא, מעלה את כל העניין, מתחילים לדון, להתווכח, זה מצביע, זה מדבר, זה מדבר, בסוף עושים הצבעה. והיום טוב? יש בזה חסרונות גדולים. לא תמיד כל אנשי הקיבוץ מומחים בכל נושא. בדרך כלל הם לא מומחים בכל נושא. יש לך בלגן גדול, יושבים לך 500 איש בדיון. איך אפשר להגיע לסיכום עם 500 איש? טוב, בסוף מצביעים, אבל יש הרגע שלא, זה אומר, לא נתנו לי לדבר, לא הקשיבו לי, זה, לא, זה. קצת בלגן. טוב, היו קיבוצים שהסתדרו עם זה. היו הרבה מקרים שזה לא הסתדר טוב. אז מה בדרך כלל, איך עושים דמוקרטיה? אומרים, יהיו נציגים של כל חלק של הציבור. הנציגים האלה יהיו במספר קטן יחסי, הם יחליטו ביניהם, וגם ימנו ממשלה שזה קבוצה עוד יותר קטנה שהם ינהלו את העניינים. עכשיו כמובן יש פה גם הרבה חסרונות, כמו שאנחנו יודעים, יש, תן וכך, זה רוצה כבוד, ייתן לזה, זה רוצה מזה משהו והוא יקבל ממנו. לא אידיאל. אבל יש בזה יתרון. על היתרון הזה כותב גם הרב קוק, דבר מאוד מעניין. פעם הייתה קהילה יהודית באירופה שקמה שם ממשלה חדשה והממשלה אמרה, אנחנו נותנים לקהילה אפשרות להתאגן מחדש. רבותיי, אתם היהודים, יש לכם קהילה, כך היה ברוב המקומות באירופה, שיש ייצוג של כל הקהילה היהודית. תגידו אתם איך אתם רוצים לבחור את הנציגים שלהם. אז היהודים באותו מקום החליטו על בחירות דמוקרטיות. והייתה להם שאלה, גם בבחירות דמוקרטיות יש שני סוגים. אתם יודעים איך בוחרים נציגים באמריקה? לבית הנבחרים? לפי אזורים. מה זה נקרא לפי אזורים? תארו לעצמכם, כולכם אזור בחירה אחת. יש פה, לא יודע, 20 איש, 30 איש, כמה שיש בה, נניח שיש פה 30 איש. יש שני מועמדים, א' וב'. טוב, עושים הצבעה. א' מקבל 16 קולות, ב' מקבל 15 קולות. מה התוצאה? כמובן, א' נבחר, נכון? מה קורה ל-15 איש שהצביעו לבית? אין להם נציג. טוב, אבל כך עוברים על כל המדינה, כל מקום יש אזור אחר. יש בזה יתרונות, כי אדם שנבחר מתוך האזור, הוא מגיש שהוא מייצג את האזור הזה, אכפת לו על האזור, אנשים מהאזור יכולים לפנות אליו, אם הוא יעזור להם, אז פעם הבאה הם גם יצביעו עבורו. מה השיטה במדינת ישראל? השיטה במדינת ישראל נקראת שיטת הבחירות היחסיות. אין אזורי בחירה. כל המדינה כולה מצביעה לפי מפלגות. ואז מה עושים? מחלקים לפי אחוזים. 39% הצביעו עבור המפלגה הזאת, אז היא מקבלת 39% מהנציגים בכנסת. יש בזה חיסרון שהנציג לא קשור למי שבחר בו. הנציג לא מייצג אזור מסוים. הוא יכול לבוא להגיד, בחרו בי, כן, אנחנו יודעים לצערנו שיש דברים כאלה, בחרו בי, עכשיו אני עושה את מה שאני רוצה. אבל יש בזה יתרון, שכל אחד ואחד מהבוחרים, הדעה שלו מיוצגת. אלא אם הוא מתחת לסף מסוים, מתחת לאחוז חסימה. אבל נתעלם לרגע מאחוז החסימה. יש קבוצה קטנה, יש להם רק 5%. בשיטה הקודמת, השיטה האזורית, לא היה להם אף נציג, אלא אם כן במקרה כולם היו מרוכזים באזור אחד והיה להם שם רוב. אבל בשיטה היחסית, יש להם נציגות. רק 5%, אבל 5% האלה, יש להם יכולת דיבור. הם יכולים לעשות הסכמים. הם יכולים להשפיע. לכן, הקהילה הזאת החליטה שהיו להם שתי שיטות שבאו בחשבון. לפנות לרבנים הראשיים בירושלים. זה היה בחיי הרב קוק, זכר צדיק לברכה. והיה עוד רב ראשי ספרדי, שהיום פחות מפורסם, הרב יעקב מאיר. ופנו אליהם וקיבלו משתיהם את אותה תשובה. על פי התורה כתבו להם הרבנים הראשיים, השיטה היחסית עדיפה. מעניין מאוד. מדוע? כי זה שלכל אחד יש נציגות, זה שאתה לא לוקח מיעוט וסותם לו את הפה, משאיר אותו שמע, עכשיו 4 שנים עד לבחירות החדשות, כך יהיה וכך באמריקה. עכשיו ל4 שנים אין לכם דעה, אין לכם נציג. זה שלכולם יש נציגות בבית הנבחרים, זה יתרון תורני, כותבים לנו. כי כשאנחנו רוצים להנהיג את העם על פי נציגות של העם, פירוש הדבר שאנחנו רוצים לנסות להגיע לכמה שיותר הסכמה, לכמה שיותר מציאות שההחלטות תיעשנה בשותפות. נכון, זה לא קל. אני רוצה א', הוא רוצה ב', הוא רוצה גמל, הוא רוצה ד' וכך הלאה והלאה. טוב, תשבו יחד. מה תעשו? אסיפת קיבוץ? כולם ישבו יחד? אי אפשר. נכון. אז יש נציגויות של כולם, מייצגים את כל הכיוונים ואת כל הגוונים, יושבים הנציגים האלה יחד ומגיעים לאיזושהי הסכמה שאפשר לעבוד על פיה. במצב שאין לנו מנהיג שהקדוש ברוך הוא בוחר, אין לנו דרך לדעת מי יהיה המנהיג הכי אמיתי, הכי חכם, הכי טוב, אז לפחות ההסכמה המשותפת הזאת, היכולת לעבוד ביחד, היא נותנת בסיס מאוד חשוב. זה בסיס תורני מאוד מרכזי. מי שהיה בשיעורים שנתתי לפני כמה שבועות על הציונות, אולי זוכר שדיברנו על כך שחלק מעניין הגאולה הוא בזה שעם ישראל צריך להיות עם. עם פירוש הדבר שכולם עובדים יחד. לא זה עובד בכיוון שלו וזה עובד בכיוון אחר. לכן שלטון של עם יש ערך ליסוד הזה של הדמוקרטיה, לא לכל הדברים הנוספים של הדמוקרטיה, אבל ליסוד המרכזי הזה שפועלים מתוך שיתוף פעולה, מתוך הסכמה כללית. כן.
גם בעניין
מלוכה
זה לא היה לגמרי
מובן
מאליו, כי הרי בסופו של דבר העם היה צריך לקבל את המלך.
הרי יפה, נכון. מעירים פה שגם מלך, אם העם לא מקבל אותו ממחזל, אז הוא לא מלך. יש מצב, באופן עקרוני, יכול להיות מצב כזה, שאם כל העם לא מקבל את המלך, או רוב ובל של העם לא מקבל את המלך, אז המלך הוא לא מלך, אין לו סמכות מבחינה הלכתית. אז אפילו מלכות צריכה להסתמך על ההסכמה הרחבה של העם. יפה מאוד. אז אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. כי כשאנחנו באים לעשות, כמו היום, מאבק ציבורי, אנחנו רוצים לתקן דבר חשוב. לתקן דבר חשוב. להציל, הולך להיות חס וחלילה אסון. אסון ביטחוני, אסון אנושי, אסון רוחני. אנחנו צריכים לקחת בחשבון תמיד שהמאבק הוא לא מאבק נקודתי, בוא, אני אעמוד במקום הזה ואני לא אזוז. המאבק הוא מאבק לאומי, ולכן המאבק הוא על הלב ועל ההסכמה של העם. זה יסוד הדמוקרטיה. זה יסוד הבסיס התורני של הדמוקרטיה. זה גם היסוד מבחינה חילונית, מי שמבין באמת מהי דמוקרטיה. אנחנו לא יכולים להיאבק, היו כל מיני הצעות וכל מיני כיוונים, בא בן אדם ואומר, אני אעצור את הנסיגה. איך תעצור את הנסיגה? לא יודע מה, אני אדליק אש. אין, תדליק אש, מה יקרה? זה יצליח, זה יעשה כך וכך. ואנשים יסנאו אותך? כן, כולם יסנאו אותי, אבל אני הצלחתי. אם כולם יסנאו אותך, זה לא הצלחה. אם כולם יכעסו עליך, אם כולם יהפכו, חסה, אני אגן, אני לוקח בצורה חריפה, אני לא רוצה להיכנס כל כך לפרטים מעשיים, אם כולם, אתה תעשה פעולה נורא מוצלחת, אבל בגלל שאתה עשית דבר שהרגיז את כולם, עכשיו כולם אומרים, טוב, אין ברירה, אנחנו הפסקנו את התוכנית, אבל אנחנו שונאים את האנשים האלה. לא הצלחת. נכשלת. כי עוד כמה ימים, עוד חודש, חס וחלילה, הם ימצאו דרך אחרת לבצע. כיוון שלא השגת הסכמה של העם לכיוון האמיתי. לכן אנחנו עובדים היום על הנושא של פנים אל פנים. זה אחת הסיבות, יש הרבה סיבות שעובדים בכיוון הזה של פנים אל פנים. אבל ללכת ולהגיע לעם. להגיע לכמה שיותר אנשים. להגיע לאנשים בצורה שאתה מדבר איתם. ומגיע איתם להבנה. טוב, יש בזה הרבה הרחבה. אני רוצה להישאר כאן בנושא שלנו. יש דבר שהוא ניצול לרעה של הדמוקרטיה. מה זה נקרא? יש ביטוי יפה, מילה ידועה, דמגוגיה. מהי דמגוגיה? דמגוגיה, כן, התחלת המילה דומה לדמוקרטיה. דמגוגיה זה ניסיון להביא לתמיכה ציבורית רחבה על ידי שקרים. שקרים, חצאי שקרים, הכללות, הוצאת דברים מהקשבם. זאת אחת הסכנות הגדולות של הדמוקרטיה. מדוע? כי לא כל האנשים מספיק חושבים. ידוע. אתה רוצה דמוקרטיה, אתה רוצה שיתוף פעולה עם כולם. יש אפשרות להשפיע על אנשים בצורה רחבה, על ידי דברים לא אמיתיים. אתה עושה הצגה. אתה קם ואומר לכולם, הנה, אני אציל את עם ישראל על ידי ההתנתקות. האמת? כלום. אין בזה הצלה, לא מביכים מזה שום דבר, אבל אתה אומר את זה, ואומר את זה, ואומר את זה, עוד פעם, ועוד פעם, ומפרסם בכלי התקשורת, ויש לזה תמיכה וגיבוי והכל, אז הרבה אנשים משתכנעים. זה נקרא דמגוגיה. עכשיו, דמגוגיה היא באמת, קודם כל, כפי שאמרנו, שימוש לרעה של הדמוקרטיה. אם הדמוקרטיה הייתה מספיק חזקה, והיה דמוגוג שהיה קם ואומר דברים, והאנשים היו מבינים שהוא אומר שקרים, אז היו קמים ומעיפים אותו. כן. אם עם ישראל היה מספיק מבין את הערך של ארץ ישראל, אז היו קמים לא 40 אלף איש, היו קמים 400 אלף איש עם תמיכה של עוד הרבה שיושבים בבית, והיו צועדים לכנסת ולמשרד ראש הממשלה ואומרים, רבותיי, אתם נציגים שלנו, אנחנו לא מסכימים. והרבה לפני שהיו מגיעים לשם, אז הכנסת הייתה מצביעה לבטל את הדבר הזה. זה מקרים מיוחדים שבאמת, גם במדינות דמוקרטיות, גם במדינות לא דמוקרטיות, העם ממש מתקומם ובא ואומר, לא מסכימים. רק דיקטטורים מאוד קיצוניים יכולים להסתכן ולנסות לעצור התקוממות כזו. וגם אז לא תמיד זה מצליח להם. כן.
האם זה לא מה שעשינו?
לא.
כשישבנו מול הכנסת.
כשישבנו מול הכנסת, לא ישבנו מול הכנסת 400 אלף אנשים.
כמה היינו?
כמה היינו?
100 אלף.
מה?
250 אלף.
לא משנה. עניין ברור מאוד, לך תסתכל החוצה, צא החוצה, פה ברחובות קריית משה. אנחנו עושים היום דבר נפלא, מחלקים סרטים כתומים, דבר מאוד חשוב, אני מאוד בעד זה. דבר מאוד פשוט, עומדים חבר'ה צעירים בצומת, כל מי שרוצה לוקח סרט כתום, חושב במכונית, הרבה פעמים זה אפילו לא עולה לו כסף, לא מאמץ, לא צריך לצאת מהבית, כלום, רק להביע הזדהות. אם תספור, אפילו בקריית משה, שזה מרכז של הציבור הציוני דתי, אתה לא תמצא אפילו 50% מהמכוניות עם סרט כתום, לצערי. זה לא אומר שכל האחרים מסכימים להתנתקות, אבל זה אומר שאין לך מצב שיותר מ-50% מהעם מוכן לקום ולהגיד לא. נכון? כדי לבוא וללכת נגד שלטון, אתה צריך תנועה מסיבית שבאמת מבטא בצורה ברורה את רוב העם. לזה צריך, זה מה שמעתי, אם היו קמים 400 אלף איש והולכים, אז פירוש הדבר שמאחרי 400 אלף איש עומד עוד 2 מיליון, וזה כבר רוב כזה גדול שלא היו עומדים נגד זה. אבל אנשים יודעים, הפוליטיקאים יודעים את זה. הם יודעים לחשב את החשבונות האלה. הם יודעים שאחוז מסוים של אנשים מוכנים לצאת מהבית. האחרים מסכימים אבל נשארים בבית. האחרים, טוב, הם סימפטיים אבל הם לא יעשו שום דבר. וכך הלאה. והם עושים את החשבונות האלה בצורה ברורה. ויש מצבים, היו מצבים בהרבה מאוד מדינות, גם דמוקרטיות וגם לא דמוקרטיות, שכזה אחוז גדול של העם ביטא את רצונו, שהשלטון לא היה מסוגל לעמוד נגד זה.
400 אלף זה כלום.
טוב, אז אתה אומר, אולי טעיתי, ואתה אומר שטעיתי במספר, שהייתי צריך להגיד לא 400 אלף, אלא 1.5 מיליון. זה מה שאתה אומר. רגע, זה מה שאתה אומר.
אולי משהו כזה.
אולי, יכול להיות. בסדר, לא, אל תתפסו אותי במספרים.
בסדר.
בסדר. לא באתי לתת כאן שיעור מעשי ואיך עושים את הפוליטיקה, אלא שיעור עקרוני מבחינת הרעיונות התורניים שעומדים מאחורי זה. אני, מה אמרתי? אמרתי כך, יש אפשרות להעמיד דמוקרטיה מול דמגוגיה. כלומר, יסוד הדמוקרטיה, זה העם. אם בא העם, רובו ככולו, ובא ואומר, אנחנו לא מוכנים לקבל את הטיעונים הדמוגוגיים האלה, אז הטיעונים נופלים, אין מה לעשות. מה בדרך כלל קורה לצערנו ברוב המקרים? שהדמוגוג מצליח למשוך לצידו חלק גדול מהעם, או בצורה אקטיבית או בצורה פסיבית. וכאן יש בעיה, נכון? כאן יש בעיה גדולה. מה אפשר לעשות במצב כזה? אם אין לנו דמוקרטיה באופן ישיר מול דמוגוגיה, יש אפשרות משנית. וזה לעבוד לאט. שוב, דומה לפנים לפנים, יש גם דרכים אחרות. יש מצבים שאתה כרגע לא מצליח, אבל לאט לאט במשך השנים אתה מצליח להעביר את הדעה שלך ולשכנע יותר ויותר אנשים, עד שבסוף אתה בשלטון. מי עשה את זה? אין לכם דוגמה פשוטה. השמאל במדינת ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, מי שקם, והיו כאלה שקמו אז, ואמר, יש עם פלסטיני ומגיע להם מדינה, היו זורקים עליו עגבניות רקובות. מה אתה מדבר שטויות? מה פתאום? אין עם כזה ולא מגיע למדינה ולא כלום. מה עשו? התייאשו, זהו, די, באנו? לא. הם בקבוצות קטנות, הרצאות בודדות, הלכו ממקום למקום, פרסמו, כתבו מאמרים, דיברו, לא התייאשו. דיברו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עד ששכנעו יותר אנשים ויותר אנשים, בהתחלה הייתה רק מפלגת שמאל אחת קיצונית שקיבלה את הדבר הזה. אחר כך זה עבר לאט לאט, עד שכל מפלגת העבודה היום מקבלת דבר כזה. התפשט עוד יותר, עכשיו גם הליכוד מקבל את הדבר הזה. אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר. ולא עשינו את זה במשך כל השנים האלה. אנחנו יכולים ללכת לעם ולכתוב מאמרים, לא בתוך הציבור שלנו, בתוך הציבור שלנו זה טוב מאוד שאנחנו מחנכים, זאת אומרת, להמשיך לחנך. אבל לכל הציבור במדינת ישראל, ללכת ולעשות עוד שיחה ועוד הרצאה ועוד פנים אל פנים, ולכתוב עוד מאמר ולפרסם דברים, לא מאמר באהבה ובאמונה, באהבה ובאמונה זה דבר נפלא, ברוך השם, הצלחה ענקית. אנחנו צריכים לכתוב מאמר בעיתון הארץ. אנחנו צריכים לכתוב מאמרים שיגיעו לאנשים שהם בקצה השני של העם. אז בהתחלה יגידו, מה המטורפים האלה, הם אומרים ככה. ולאט לאט, עוד מאמר, עוד מאמר, אז לא אומרים מטורפים, אומרים, עוד פעם. ואז באים ומדברים איתם, הם אומרים, אולי יש לכם רעיון, טוב, חלק, יש פה משהו. וזה, זו פעולה דמוקרטית שלוקחת זמן. זה עוד צורה להתמודד מול דמוגוגיה, או מול כל דבר שלילי. אתה פועל בצורה של שכנוע העם שלב אחרי שלב. כמובן, זה לא עניין שזה לוקח הרבה זמן, כי אני אומר, יש לי זמן, אני לא צריך לבוץ. אני כן רוצה לבוץ. אני רוצה כמה שיותר מהר שהדעה שלי תתקבל. חברת חס וחלילה עלולים להיות כל מיני אסונות, אבל אין לי אפשרות לרוץ. אם אני רץ, אני לא משכנע אף אחד. אני צריך לעבוד בצורה יעילה וטובה עם כמה שיותר כוחות, ולדעת שזה ייקח זמן. כן.
אבל
גם
ישראל זה יותר בעיה, לעשות מה שאתה אומר, כי כאן כל הגופים שכן מביאים את הדעה שלהם בכלל הציבור, הם גופים שהם מעיקרם הם לא מאמינים בדעה שלך בכלל. זאת אומרת, שאתה חסום, זה לא כזה
נכון.
פשוט, אתה לא יכול להגיע לכל מקום.
אבל אתה לא חסום. אתה במצב לא נוח, לא קל, כי עוד רגע אני אתייחס לזה. אם תלך לכלי התקשורת, באמת יהיה לך בעיה. אבל אתה לא חסום. אתה יכול להגיע להצעות. אתה יכול לפרסם מאמרים בכל מיני מקומות. אתה יכול להגיע לבתים ישירות. יש לך הרבה מאוד דרכים להעביר את הדעה שלך. נכון שאתה חסום בכלי התקשורת. למה אתה חסום בכלי התקשורת? כי כלי התקשורת פועלים על פי דמגוגים. כלי התקשורת הם כמעט לחלוטין דמגוגים. כלי התקשורת לצערנו, בחברה שלנו, לא פועלים בצורה כזאת שהם מנסים להעביר עובדות, אלא הם מנסים להעביר רעיונות, גישות, דעות. וכדי לעשות דבר כזה, אתה צריך להשתמש בכלי הדמגוגיה. מהו כלי דמגוגי? הכללה. אתה רוצה להגיד, תשמע, יש הרבה אנשים דתיים לא טובים. לא, אתה לא אומר כך. אתה תופס גנב דתי, מפרסם את המקרה שלו, ואומר, תראה מה הדתיים עושים. זה דמגוגיה. זה צורה של הכללה. מה עושים כלי התקשורת? תקשיבו, כל פעם שמדברים על משהו כמו המצעד שהיה בכפר מימון, על הצרט, על כל דבר, לא אומרים שבאים, כמעט אף פעם לא אומרים, יש קצת שמעתם, כמעט אף פעם לא אומרים, באים מתנגדי ההתנתקות. אומרים, באים המתנחלים. אפילו באים המתיישבים של גוש קטיף. בדרך כלל אין שם כמעט מתיישבים של גוש קטיף. יש שם אנשים בירושלים ומתל אביב ומבאר שבע ומכל המקומות בעולם. אבל לכלי התקשורת תמיד אומרים מתנחלים. אלה כלים דמגוגיים של הכללות. וההכללות האלה יוצרות הרבה מאוד דברים. יש עוד המון כלים, אני לא רוצה להיכנס לכל הפירוט של כלי התקשורת, כי זאת לא המטרה שלי. אבל באמת בגלל זה, אם אתה מנסה להשפיע דרך כלי התקשורת, צריך להתחשב בכלי התקשורת, כן? אם אני בעבור ואגיד, לא אכפן לי מה מציגים בכלי התקשורת, אז זה לא חכם. אני צריך להיזהר, לשמור על איזשהו מינימום הגנתי. אבל אם אני מנסה להיכנס, יש אנשים שמנסים לבוא ולהגיד, אני אופיע בכלי התקשורת. יש בעיה. כי בכלי התקשורת לידך מופיע פלוני ואלמוני, א', ב', ג', ד', כולם מדברים בצורה של דמגוגיה. אם אתה תגיד דברים אמיתיים, השומע, הציבור בבית, לא יודע להבחין. הוא לא יודע שהם משקרים ואתה אומר אמת. הוא לא יודע שהם מגזימים ואתה מדייק. אז הוא מאמין אותך בשורה אחת עם כולם, וההשפעה שלך כמעט מתבטלת. אבל יש השפעות שהן עם יכולת אמיתית. השפעות של כתיבה, שהבן אדם קורא דבר, הוא קורא דבר הרבה יותר אמיתי. השפעות של מפגשים ישירים, שבן אדם רואה אותך, יכול לדבר איתך, הוא מתחיל להכיר אותך. וזה, כן, הרבה אנשים קוראים לפנים אל פנים מסלול עוקף תקשורת. אז זה לא רק פנים אל פנים. כל צורות המאבק האלה הן צורות מאבק שפונות בכיוון ההפוך מהדמגוגיה. יש אנשים אבל בציבור שלנו שמנסים דרך אחרת. אומרים, איך נלחמים בדמגוגיה? בכלים שלהם. שמעתי ביטוי בזמן האחרון, אמרו לי כמה אנשים, מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. זה, רבותיי, ביטוי דמגוגי אופייני. ולצערי, שמעתי כמה אנשים אומרים את זה לגבי המאבק למען גוש קטיף. למה זה ביטוי דמגוגי? קודם כל, צריך לדעת, הביטוי המקורי הוא לא זה. הביטוי המקורי שזה בנוי עליו, הוא מה שלא הולך בכוח, הולך במוח. וזה ביטוי חכם. מדוע? תחשבו, מישהו היה צריך פה פעם להחליף פנצ'ר ברכב, להחליף גלגל, צמיג, אתה יכול להרים את המכונית לבד? לא יכול להרים את המכונית לבד. תפעיל יותר כוח. טוב, אם יש לך פה איזה עוד מלך הבשן שיכול באמת לעמוד לידך ולהרים את המכונית, אז אולי תצליח להפעיל יותר כוח. אבל מה עושה בן אדם? בן אדם יש לו שכל. אז האדם המציא פטנט שקוראים לו בעברית טובה מגבע. ג'ק. ג'ק זה המילה הלועזית שהתרגלנו אליה. בעברית קוראים לזה מגבע. מה עושה מגבע? מגבע זה הכלי שמפעיל את המוח. הפעילו את המוח האנושי בצורה כזאת שגם בן אדם אחד, אם הוא שם את המגבע בצורה נכונה, יכול לסובב אותו או ללחוץ על הדוושה, והמכונית עולה. מה שלא הולך בכוח, הולך במוח. וכמובן שיש המון דרכים והמון דוגמאות, ורוב המציאות בנויה כך. יש מקרים יוצאים מן הכלל, אני יודע. הדלת שלי התקלקלה. הבאתי פורץ, אומר, לא יכול. זה, המנעול מקולקל עד כדי כך, אין לי שום אפשרות לפתוח. טוב, מה עושים? חותכים את הדלת. תמיד, איתים וחוקרות, אין לך ברירה, אבל זה גם מקלקל הרבה. הפעלתי יותר כוח, הרסתי את הדלת, אני צריך עכשיו לא להחליף מנעול, אני צריך לקנות דלת חדשה. לא פשוט דבר כזה. ובחלק גדול מהמקרים זה לא הולך. כן. יבוא מישהו, ינסה להיכנס לדלת הבית כשהיא נעולה, יפעיל כוח, לא הולך. אז בוא נפעיל יותר כוח. מה הוא יעשה? הוא רק יחטוף מקום. יחב לו יותר, לדלת לא אכפת לה. אם זה פלט דלת. הביטוי הזה הוא ביטוי דמגוגי. הוא ביטוי שאומר איזושהי הכללה מאוד חלשה, כפי שהדגמתי לכם. אבל הוא יכול למשוך. אומרים לאנשים, תראו, הפעלנו כוח בעניין של גוש קטיף, זה לא הספיק. מה צריך לעשות? אפילו יותר כוח. למה זה גם מועיל, וזה עוד סממן של הדמגוגיה? כי זה מושך בכיוון הרגשי. זה נותן לבן אדם, הנה יש לי מה לעשות. אין לך מגבע, אתה אומר, אוי, איפה אני אמצא וזה, אבל בואו נרוץ ונרים. אני מרגיש שעשיתי משהו. אנחנו בצורה כזאת, רבותיי, משחקים בדיוק לידי הדמגוגים. כן? השיטה הזאת אומרת, יש נגדך דמגוגיה. כן, ראש הממשלה מפעיל דמגוגיה, כלי התקשורת מפעילים דמגוגיה. אתה, יש לך שתי אפשרויות. או שתפעיל דמוקרטיה אמיתית, ולצערנו לא הצלחנו להביא את רוב העם נגד העניין הזה, או שתפעיל דמוקרטיה לאט לאט, תשכנע, תתקדם, תוסיף. כל דבר שמוסיפים, מוסיף סיכוי. אם לא עכשיו, אז בעזרת השם בעתיד. עוד רגע, אני אגיד גם לגבי זה משהו. אבל להפעיל כלים דמגוגיים נגד דמגוגיה, קודם כל, נכשלת ישר להתחלה. הוא שקרן, אז גם אני שקרן. זה מה שאתה רוצה? הוא רמאי, אז גם אני רמאי. זה מה שאנחנו רוצים להוכיח? יש דבר שהוא הדמגוגיה הכי גדולה שיכולה להיות. אומרים, למען המטרה הזאת שווה לעשות את הכל. אין גבולות. בדיוק, יפה. הוצאת לי את המילים מהפצע, אחי. ביטוי מפורסם, המטרה מקדשת את האמצעים. בתורה הדבר הזה הוא לא נכון. אנחנו הולכים על פי התורה. אני שמעתי, כל השיעור הזה הוא על פי התורה, לא על פי איזושהי סתם שיחה בעלמה. התורה מגדירה לך. יש שבת. שבת זה דבר נפלא, מרכזי, חשוב, אחת המצוות הכי מרכזיות, שבת שקולה נגד כל התורה כולה. פיקוח נפש, תופי שבת. מתי, איך, באיזה אופן, יש הגדרות הלכתיות מדויקות לכל דבר. ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה. אתם יודעים כמה? יש דבר שבשבת אסור לכתוב בשבת. לא רק אסור לכתוב בשבת, אלא אסור להגיד לגוי לכתוב בשבילך בשבת. לגבי ארץ ישראל, אומרים חז"ל, וכך נפסק להלכה, שאם אתה יכול עכשיו בשבת לחתום חוזה, לקנות חלק מארץ ישראל, מהגויים, לגאול אדמה בארץ ישראל, מותר לך להגיד לגוי לכתוב את השטר בשבת. חזל יתראו את זה. אז מה, אז נסיק מזה שהכל מותר? אז מותר לך לכתוב בשבת? לא, אסור לכתוב בשבת. מותר לי להגיד לגוי. זה דרגה אחת פחות. זה יסוד הוויתה, זה יסוד הבנה. לא הכל מותר בכל מצב. זה בדיוק ההפך מכל התורה כולה, ביטוי המטרה מקדשת את אמצעי. כי זה לא המטרה שמקדשת את אמצעי. אלא התורה מקדשת את המעשים שלי כשאני עושה אותם על פי רצון השם ועל פי התורה. אז אפילו בדבר כזה גדול כמו גוש קטיף, המטרה לא מקדשת את כל האמצעים. בוודאי. יהודי שהולך להתיישב בגוש קטיף ובונה שם בית, הוא אדם נפלא. זה שהוא עושה את זה למען ארץ ישראל, לא, הרי לא הוא רק מחפש את התועלת הפרטית שלו. זה באמת נותן קדושה גדולה לכל מה שהוא עושה. אז אני אבוא ואגיד, אז אם הולכים להוציא אותו מהבית, ארץ ישראל, סכנה והכל, אני אעשה את הכל לעצור. לא, אני לא אעשה את הכל. כי אני אנטי-דמוגוגיה. אני אמיתי. אני הולך על פי התורה. אני רוצה את ארץ ישראל כי התורה אומרת לי שארץ ישראל היא חשובה. ולכן ממילא אני אשתמש באמצעים שהם קשרים על פי התורה. ולכן אני אף פעם לא אשתמש בדמוגוגיה כנגד דמוגוגיה. אני לא אבוא ואגיד כן, במקום כוח נפעיל יותר כוח. אני לא אבוא ואגיד כל האמצעים כשרים. אני לא אבוא ואגיד, והביטויים האלה קיימים לצערנו, גם בציבור שלנו. צריך עכשיו לעשות את הכל, להפעיל את כל, כל מה? תבוא ותגיד ליהודי, תשמע, אתה תישאר כל היום בצומת ותחלק סרטים כתומים. יפה מאוד, אבל תאכל באמצע משהו. כן, אל תתמוטט לי, אל תחצוף מכת חום. אבל ודאי, לא רק אתה, עוד בחור נביא, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. מצוין, נפלא, זה דבר טוב. תפעיל על זה כמה שיותר כוחות שאתה יכול. אתה הולך לעשות פנים אל פנים. יש אדם אחד, אני רוצה שניים, חמישה, חמישים, 500, 5,000, 50,000. כולם יצאו. מצוין, כי זה דבר טוב. אבל יבוא בן אדם ויגיד, אני צריך להגיע לגוש קטיף. יש שוטר בדרך, אני אפיל אותו. יהיה מחסום בדרך, אני אסרוף אותו. יהיה, אופ, כן. מה אתה מדבר? אתה חס וחלילה נותן מכות לשוטר? הוא אדם מישראל? הוא נציג של מדינת ישראל? אתה שורף? לא, אנחנו לא שורפים, אנחנו לא מרביצים, אנחנו לא משתמשים באמצעים לא כשרים. זה לא מצב של להפעיל את כל הכוחות בלי הבחנה ובלי חשיבה ובלי איזון ובלי שיקול דעת מה התורה רוצה שאנחנו נעשים. אחד הדברים היפים שהיה בקולם צילוש, שהיה בכפר מימון, היה זה שבחלק גדול מהשלבים של הפעולה, מי שעמד בראש היו רבנים. שהרבנים באו ואמרו, את זה עושים ואת זה לא עושים. מציאות כזאת שכולם רוצים לפעול, כולם מוכנים להשקיע, כולם מוכנים לתת את הכוחות, אבל למה ואיך? לא בדמוגוגיה. אלא במה שבאים מבחינה תורנית ואומרים, עכשיו זה חשוב לעשות וזה אמיתי לעשות, בזה אני נותן את כל הכוחות שיש לי, שמבקשים ממני, שיש אפשרות לתת. וכאן יש דבר מאוד חשוב שצריך לדעת. אנחנו לא לבד. יש מצב של דמוקרטיה, בא בן אדם באיזה מדינה פלונית, אני יודע, באפריקה, ואומר, אני מנסה להפעיל דמוקרטיה ולא הולך לי. טוב. לצערנו, יכול להיות שלא הולך. יכול להיות שיש שם שלטון מושחת, והוא לא מצליח, והוא מנסה, ויגידו לו, שמע, אין תקווה. אתה רוצה מקום טוב לגור, לך תחפש מדינה אחרת. אבל אנחנו בעם ישראל, במדינת ישראל, בתקופת הגאולה, יש לנו שותף אלוקי. לא בדיוק. אלא אנחנו מנסים להיות קצת שותפים למהלך שהקדוש ברוך הוא מנחה אותו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שיש גאולה, וגאולה שלישית, יש ביטוי, גאולה שלישית אין לה הפסק. זה לא אומר שאין בעיות, יש בעיות, היה לנו כבר את ימית, נסיגה מסיני והביסת ימית, היו לנו בעיות רוחניות כאלה ובעיות גיאוגרפיות כאלה, אבל כל זה שייך למהלך האלוקי של הגאולה. הקדוש ברוך הוא מפקח. זה לא פותר אותנו. אנחנו צריכים להיות שותפים למהלך בזה שאנחנו יכולים, ולא רק יכולים, אלא צריכים ורוצים ומתאמצים לעשות כל מה שביכולתנו. שוב, על פי הדוחה תורנית. אנחנו לא מיואשים. יש לפעמים בן אדם מיואש ואומר, שמע, כבר זהו, די, אם אני לא אעשה, אז הכל אבוד. אז כבר לא משנה, אני אעשה את כל מה שאפשר, ממילא הכל אבוד. אנחנו אף פעם לא מיואשים. כי אנחנו תמיד יודעים שהקדוש ברוך הוא קיים. תמיד יודעים שגם אם תהיה נסיגה מסוימת, והקדוש ברוך הוא יחזור ויגדיל ויחזק ויקדם את הגאולה, והוא מקדם את הגאולה גם תוך כדי נסיגה. אנחנו משתדלים כמה שאפשר שלא תהיה לנסיגות, אנחנו פועלים ומתאמצים, אבל אסור לשכוח שאין ייאוש, אסור לשכוח שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, ולכן אנחנו גם במידה הזאת יודעים שהדברים תחת פיקוח. כשהדברים תחת פיקוח, פי כמה וכמה צריך לעשות את כל מה שאנחנו עושים בצורה אמיתית וטובה, ואף פעם לא לוותר על התוכן התורני ועל הכיוון התורני, תוך כדי שאנחנו פועלים. עד כאן רבותיי. יש שאלות? אין שאלה. יש לי בקשה שלא נוגעת לשיעור,